דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים וצריכות לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן, ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד רוטשילד. בדאבל אימפקט תראיין אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים, ואצלול איתם יחד לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו פולו ברקן, מנהלת פיתוח מיזמים בכוורת, חולודה יוטי, מנכ"לית משותפת של פרזנטנס, וכן שמילו מעמותת בוגרי 8200. חברים, אז אנחנו נתחיל מאיזשהו סבב קצר להכיר בעצם את השמות של הארגונים שלכם, מה עומד מאחוריהם. חולוד, נתחיל איתך, מה זה פרזנטנס?
אני אגיד שירשתי את השם הזה, אבל זה שם של הארגון כבר 12 שנים, פרזנטנס, אני מניחה שהזמן ועכשיו, זה השם בערך.
ומה אתם עושים בארגון?
אז אנחנו ארגון אימפקט, ארגון ללא מטרות רווח, שהמטרה שלנו זה באמת לקדם גיוון, שוויון והכללה באומת הסטארט-אפ. אנחנו מנגישים יזמות לפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות. פתח לזה אומר שאנחנו מפעילים כל מיני תוכניות יזמות, גם בפריפריות חברתיות, כמו יפו למשל, שזה לגמרי לא פריפריה גיאוגרפית, אבל גם בפריפריות גיאוגרפיות, ומשתדלים להביא כמה שיותר כלים של יזמות לכמה שיותר אוכלוסיות מגוונות, במטרה שבסופו של דבר, הסטארט-אפ ניישן תהיה באמת מייצגת, תהיה באמת מגוונת, תהיה באמת מכלילה.
הלוואי.
הלוואי.
פולה, מה זה הכוורת? מה אתם עושים שם?
אז אני מגיעה אליכם מלוד, ממרכז היזמות והחדשנות החברתית של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי. מה שאנחנו עושים, אנחנו מעודדים ומפתחים יזמות שבאה לעשות אימפקט בחייהם של אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית, בין אם זה אנשים בתת תעסוקה או בעוני, אנשים בגיל השלישי, ילדים ונוער בסיכון או מוביליות חברתית, ואנשים עם מגבלה. אז באמת יש לנו הרבה מאוד היקפים של אוכלוסיות מוחלשות בישראל, שאנחנו מחפשים להם שירות חברתי חדשני, שיעשה בעצם מהפך בעולם השירותי, מתחבר לג'וינט ולקרנות הביטוח הלאומי, יוכל לעבוד כפיילוטים בתוך מוסדות ציבוריים, בתוך הממשלה, בתוך הארגונים עצמם, במטרה באמת להביא לאימפקט ולשינוי.
כן, חן, איפה אתם על הספקטרום האימפקטי?
אהלן, אז אני בעצם מגיע מעמותת בוגרי 8200. אחת ממטרות העל של העמותה היא לרתום את ההון האנושי של הבוגרים והבוגרות לטובת החברה והכלכלה בארץ ובעולם. ומתוך המטרה הזאת נולד הציר הטכנולוגי של העמותה שמפעיל מספר תוכניות היצע לסטארט-אפים, ואני מנהל את 8200 אימפקט, שהיא תוכנית היצע לסטארט-אפים טכנולוגיים חברתיים או סביבתיים. בפועל אנחנו מלווים יזמים ויזמות שאינם בהכרח בוגרי היחידה, שיש להם פתרון טכנולוגי מתקדם לבעיה חברתית או סביבתית משמעותית.
מצוין, אז אני ארשה לעצמי רגע להכליל אתכם, את שלושתכם, כארגוני בוני אקוסיסטם. בעצם יש לנו בתוך התעשייה שלנו את היזמים והיזמיות, את המשקיעים והמשקיעות, וארגונים בוני קהילה. ובתור הנציגים של שלושה מבוני הקהילה המשמעותיים בארץ, אני אשמח שנתחיל באמת מהשאלה של איך הארגון הגיע למטרה הזאת, גם מבחינת ארגון שעוסק באימפקט, וגם מבחינה של הבחירה, כל אחד מכם בחר והגדיר בצורה מאוד שונה את האימפקט שאתם עושים.
פרזנטנס עברה גלגולים, כמה גלגולים. זה התחיל בתור ארגון שמקדם יזמות חברתית, עברנו לפני בערך 8 שנים או 9 שנים להפעיל אקסלרטורים באוכלוסיות מגוונות, ועכשיו אנחנו יותר פועלים מתוך ההבנה שעל מנת שיהיה סוסטיינביליות ליזמים או יזמיות או ליזמות באופן כללי בפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות, אנחנו מנגישים יזמות. הכוונה בזה זה שקודם כל אנחנו רוצים לייצר היכרות של כלל הקהילות בישראל עם מושגים של יזמות, עם ההבנה מה זה להצמיח יזמים בתוך פריפריות חברתיות וגיאוגרפיות, ולא בהכרח לפעול עם יזמים שיכול להיות שהם פריבילגיים, יכול להיות שהם מגיעים ממקומות שהם מיינסטרים, שרוצים לייצר עולם טוב יותר, אלא ממש ממש להגיע לקהילות עצמן, והגענו למקום הזה מכמה מקומות. במקום הראשון היה באמת איזשהו מחקר שעשו בסיליקון וואלי, לגבי ההשפעה של ההצלחה של הסיליקון וואלי על הפריפריה של הסיליקון וואלי, ובאמת הבינו שבין הקהילה הלטינית שגרה בפריפריה של הסיליקון וואלי, ולבין מה שקורה בתוך הסיליקון וואלי, יש פערים עצומים. בעצם זו החברה שהכי פחות נהנית מההצלחה של הסיליקון וואלי. רצינו לבדוק את זה גם כאן, ובאמת ראינו, אם אנחנו מסתכלים על יפו ותל אביב, לצורך העניין, יש פערים מאוד מאוד גדולים, לאו דווקא רק בחברה הערבית ביפו, אלא גם בחברה המקומית היהודית ביפו. ובאמת אנחנו רצינו ליישם או להביא את היזמות ליפו, אבל לא בצורה של אקסלרטור. כלומר, אם אנחנו עושים אקסלרטור, זה פי, יהיה לנו מחזור מעולה עם 10 משתתפים, מגוונים ככל שיהיו, אבל במחזור השני כבר לא יהיה יזמים לגייס, כבר לא יהיה מספיק אנשים שמכירים ויודעים ומבינים מה זה יזמות, ולכן אנחנו פועלים בצורה שקודם כל אנחנו בונים את הקהילה היוזמת, ואז מפעילים אקסלרטור, ואז מפעילים תוכנית כדי להצמיח ממש את היזמים מתוך הקהילה. ואנחנו מזהים את זה לא רק ביפו, זה קורה בכל ישראל, חיפה תפסה תנופת יזמות מדהימה, ועדיין יש הרבה כאלה שנשארים מאחור, אז אנחנו רוצים להביא את אלה שנשארים מאחור, לתת להם את הכלים כדי שגם הם, תהיה להם את ההזדמנות לבחור, אם הם רוצים להיות חלק מההצלחה הזו או לא. כלומר, שתהיה להם את החשיפה המספקת, שבסופו של דבר הם יגידו, אוקיי, זה מעניין אותי, אני רוצה להיות יזם, או זה לא מעניין אותי יזמות, זה משהו שאני פחות מתחברת אליו, אולי אני רוצה להיות דווקא בהייטק, אולי אני רוצה להיות מתכנתת ולהיכנס לעולם ההייטק. אז באמת, גם ההבנה הזו שאנחנו לא נוכל לעשות אינסוף מעיצים עם הפול שכרגע קיים בקהילות מגוונות, אלא ממש לחשוף אותם, וגם ההתפתחויות שקורות בעולם הביאו אותנו באמת לשינוי הזה, שלא רק להפעיל מעיצים, אלא גם לבנות קהילות יוזמות.
פולה, אז בעצם בפרזנט טנס ההתמקדות היא על היזמים בתור האימפקט, אצלכם זה הפוך, כלומר זה לא היזמים, זה המיזמים, נכון?
אז זה בעצם שתי זירות שצריך להפגיש אותם. מה שבעצם ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי זיהו, זה שיש יזמים בשדה החברתי, אנשים בודדים או צוותים, לא משנה אם מדובר על מיזם עם רכיב טכנולוגי או לא, או מיזם שהוא עסק או עמותה, פשוט עם רעיון שהוא עבור אוכלוסיות מוחלשות, אבל הוא לא מספיק בשל הרבה פעמים, וכשהם באים לתקתק בדלת של הג'וינט, של קרנות הביטוח הלאומי, של הממשלה, גם הנציגים לא מדברים את אותה השפה עם היזם בדרך כלל, וגם המיזם לא מספיק בשל כדי לבוא ולהיות פיילוט מאוד משמעותי בזירה עם מפתחי השירותים החברתיים במדינה. וזה נקרא מתודולוגיית וגישת Open Innovation, מה שרצו שני הגופים המייסדים האלה לעשות, זה לבוא ולומר, אנחנו רוצים לייצר חדשנות פנימה לתוכנו שתיתמע, ולצורך כך צריך להקים מרכז ליזמות וחדשנות חברתית, שתעבוד על כל הרצף היזמי, גם על החינוך של בואו תבינו מה זה יזמות חברתית, גם על ההנבטה של בואו נעשה אקאטונים, צ'אלנג'ים, מקומות כאלה של בעצם נפתח פתרונות לסוגיות מאוד ספציפיות, וגם המקום כבר של ללוות מיזמים שהם בשלבי פיתוח ראשוניים, או בכבר סקל מסוים, וממש לתת להם תמיכה ומעטפת, משלב העיצוב של השירות והמוצר שלהם, לחבר אליהם מנטורים, מעולמות של הממשלה, מעולמות של המוסדות, מעולמות של הפיתוח שירותים, לדייק את הרלוונטיות, הכדאיות וישימות של בעצם השירות שלי, ובסוף גם יש לנו ועדת מענקים שיכולה לתמוך בהם לפיילוט הראשוני. זאת אומרת, יש פה פוטנציאל ליזמים לקבל את התמיכה הראשונית למיזם, לעשות את ה-POC שלהם, לעשות את המוצר הרזה שלהם גם, לצאת לפיילוט משמעותי בקופת חולים מסוימת, לעשות פיילוט בבית חולים, לעשות פיילוט עם משרד הרווחה או עם אחד המקומות, ולדעת שהריסק על היזמות, אנחנו לוקחים אותו. אנחנו רוצים להטמיע אותה, והעבודה היא לא רק על היזמים עצמם והמיזמים בתוכנית, זה עבודה עם כל הצד השדה המכשיר נקרא לזה, המקום של הביקוש, של המקומות שצריכים בהם את החדשנות הזו, וצריך גם ללמד את הנציגים הללו, להטמיע גישה של חדשנות, לעבוד עם מיזם, עם סטארט-אפ טכנולוגי, זה לא הדבר הכי אינטואיטיבי שקורה במשרדים הממשלתיים, או באמת במקומות של פיתוח השירותים, ופתאום כאילו צריך לגשר גם על השפה, על הצד השני. אז אנחנו עובדים גם עם הצד הזה של האנשים שמפתחים שירותים במדינה, וגם עם הצד של המיזמים, ויוצרים זירה משותפת ליצירת חדשנות. היום אנחנו גם עובדים על יצירת תת קהילות, זאת אומרת קהילה של מיזמים בתחום של אנשים עם מגבלה, קהילה של מיזמים בתחום של אימפלויטק, טכנולוגיות תעסוקה. זאת אומרת ממש גם בתוך הקהילה הרחבה שלנו, שיש לנו קהילה של מעל 3,000 אנשים רשומים כיזמים חברתיים, ממש לפתח גם תתי קהילות מאוד ייחודיות שיבואו האנשים שמפתחים את השירותים בתחומים האלה, והשדה היזמי, הטכנולוגי, יתחברו ביחד ויבינו איך הם מעצבים ביחד שירות ומוצר שעונה על אתגר חברתי ברמה לאומית במדינה. וזה אתגר לא פשוט.
לא פשוט. כן, אז אם פולה מסתכלת באמת על מגזר ציבורי ובדגש על הממשלתי, אתם בעצם מגזר פרטי אוריינטד בהרבה מאוד דברים. יותר מסתכלים על החיבור של אימפקט לעולם הרחב יותר, לא רק ממשלתי נקרא לזה.
נכון, והייתי אומר אפילו שימוש בטכנולוגיות כדי להתמודד עם אתגרים שהם גלובליים, ובעצם שהמיזמים יוכלו להציע פתרונות, מה שנקרא בשפה שלנו סקיילבילים, זאת אומרת שהם יכולים להגיע לסקייל רחב מאוד של לקוחות או צרכנים. העיסוק של עמותת בוגרי 8200 באקוסיסטם ובהצמחת סטארט-אפים הוא די ברור. הרעיון הוא שהרבה מאוד בוגרים ובוגרות, יצאו החוצה, הצליחו, אנחנו רוצים לתת הלאה להרבה מאוד אנשים ונשים שהם לא בכך בוגרי יחידה. אבל למה אימפקט טכנולוגי? כי יש לנו אקסלרטור שהוא בעצם היה הראשון בארץ, ונקרא ESP, והוא מלווה הרבה מאוד מיזמים במגוון תחומים, כשבעצם המטרה היא שם להשתמש בטכנולוגיה כדי לבנות מוצר ולהצליח איתו ולהרוויח כסף ועוד כסף, וזה עוד דבר רע. אבל ב-2013 קמה גם התוכנית החברתית של בוגרי 8200, שזה בעצם השם הקודם של 8200 אימפקט, והם אמרו, מתחילים עכשיו הרבה מאוד יזמים ויזמות לעשות שימוש בטכנולוגיה, ולא רק באיזושהי הקמה של אתר או משהו, אלא בטכנולוגיה מתקדמת, מה שנקרא דיפ טק, כדי לתת פתרונות להרבה מאוד אתגרים שאנחנו חווים אותם, אם זה בארץ או בכלל בחול. וצריך לתת לזה תשומת לב מיוחדת, משום שהאתגרים הם נוספים. יש את האתגר שיש לכל סטארט-אפ בתחילת דרכו, אבל פיצוח המודל העסקי, הגעה לקהל הלקוחות, העובדה שהרבה פעמים המוטבים של אותם מוצרים, הם לא בכך אלה שישלמו, משום שלא תמיד יש להם יכולת, או לא תמיד אנחנו נרצה. יצרו תוכנית נפרדת, שמאוד מתכתבת, עם ההתפתחות של תחום האימפקט, וספציפית תחום האימפקט הטכנולוגי, ואני חושב שבפרקים קודמים של הפודקאסט שלך, הבאת מידע מאוד 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 טוב, מקצועי ויסודי, שמסביר על ההתפתחות בעולמות האלה, אנחנו רוצים להיות אלה שמספקים להם מעטפת, שתאפשר להם להתקיים ובהמשך לצמוח. ולכן גם התוכנית שלנו היא, כמו שמיזם אימפקט טכנולוגי הוא סוג של דאבל בטם ליין, זאת אומרת יש מבחן הכוונה ושאת הרצון למדוד את האימפקט, ויש רצון כמובן גם להצליח עסקית ולהגיע לרווחים, ככה גם בנויה התוכנית. אנחנו אקסלרטור לכל דבר ועניין. היום אגב אנחנו מקבלים אך ורק מיזמים שכבר עכשיו או עתידים ממש בקרוב להיות סטארט-אפים, ורוצים לפתח את המוצר באותן בתודות של כל סטארט-אפ שקיים באקוסיסטם, אבל הם מקבלים מאיתנו סט כלים ותכנים שהם נוגעים אך ורק ללומות האימפקט הטכנולוגי, אם זה בהרצאות הפרונטליות, אם זה בייעוץ של איך להתכונן ליום שבו הם יצטרכו למדוד את האימפקט שלהם, ולפגוש משקיעי ומשקיעות אימפקט, קרנות הון סיכון שמגדירות את עצמן ככה, ויש מעט בארץ, יש יותר באירופה וקצת בארצות הברית, אבל הם צריכים לדעת לדבר איתם בשפת האימפקט הטכנולוגי, ולכן אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, גם בתוך התוכנית וגם מול קהילת הבוגרים והבוגרות של התוכנית, שהיא חשובה לא פחות, לתמוך אותם ולתת להם את אותם כלים כדי להסתדר בעולם הזה, שהוא עולם חדש, צריך לומר, בטח בארץ.
אגב, אנחנו חולקים לפעמים מיזמים, זאת אומרת מיזמים שעברו אצלנו פיתוח של מערכת טכנולוגית, חיברנו אותם למשרד הרווחה למשל, הם יצרו בעצם הוכחת התכנות מסוימת, והם תמיד אומרים, השוק בישראל הוא מאוד קטן לסטארט-אפים טכנולוגיים, בטח אם אני מדבר עכשיו על child abuse, או אם אני מדבר באמת על עולם של הזקנה, כאילו השוק קטן פה למודל עסקי של סטארט-אפ טכנולוגי, אז אנחנו אומרים, בוא תעשה את זה עם לקוח הכי גדול כביכול למדינה, תראה שיש לך יכולת לייצר אימפקט, וכשאתה צריך לקחת את זה גם לחול, אז הנה יש לך עוד אקוסיסטמים, עוד ארגונים כאלה שיכולים לעזור לך, לתת לך מעטפת, אל תישאר עם זה לבד. אבל אנחנו חלילה בתור ככברת, אנחנו לא רוצים שהסטארט-אפ ניישן שלנו יקפוץ מעל מדינת ישראל למדינות החוצה, ולא יטפל באוכלוסיות כאילו בארץ, בתחומים האלה.
אחד משמעית, צריך גם לומר, הרבה מיזמי אימפקט טכנולוגי, מכוונים למודל עסקי של מה שנקרא business to government. אני כעסק מוכר לישות מדינתית או לגוף ציבורי בתוך מדינה. בבריאות זה מאוד קלאסי, פחות בארצות הברית כי המערכת שם היא פריד, אבל בוודאי מול אירופה. והניסיון הזה של מיזמים שמגיעים מהכברת הוא טוב, הוא חשוב. וטוב לנו הדיל פלאו הזה המשותף של התוכניות, כי אנחנו רוצים בסוף לבנות משהו גדול. אני יכול גם להגיד בהקשר הזה, שלדעתי אין מספיק תוכניות היצעה, שהן אימפקט אוריינטד, שהן אימפקט טובות וגדולות, ואני אף פעם לא מרגיש בתחרות, אלא להפך, אני אומר, יש כל כך מעט, שאנחנו עובדים ביחד, והלוואי ויבואו עוד מתחרים.
ואגב, אנחנו מאוד גם נשמח לחיבורים, כאילו בעצם עם פרזנטנס, כי אחד הדברים שגם אנחנו אומרים, בואו נגוון את שדה היזמות, בואו נביא אנשים מהאוכלוסיות המוחלשות עצמן, שהם בדרך כלל הכי קרובים לסוגיה. אם זה צעיר ממזרח ירושלים, שורה שכל החברים האקדמיים שלו לא מצליחים להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי, בגלל מחסום בשפה, הוא מקים מיזם עכשיו, שבעצם יעזור להם בשפה העברית כדי להשתלב בשוק התעסוקה, זה היזמים שרואים את זה הכי מקרוב. זה יכול להיות עורך דין שמוציא משפחות מחובות, אומר, בונה, הם חוזרים כל פעם מחדש למעגל החובות, זה עולה מלא כסף למדינה, יש לי רעיון איך לבוא ולייצר מודל חדש בטיפול בחייבים, אז אנחנו באמת כאילו אומרים, היזמים עצמם שמגיעים אלינו, הם הכי קרובים לסוגיה. אז כשהם מגיעים ממבט מאוד פנימית לתוך הדבר הזה, אנחנו קצת יותר עושים להם רזולוציה חיצונית של בואו תראו גם רגע ממעוף הציפור, ותנתבו, תעשו את הפיבות למיזמים שלכם, למקומות שהם יכולים להתחבר למהלכים לאומיים. אז כל מי שבאמת עבר בפרזנטנס מוזמן מאוד, עם מיזמים בשלים ל...
אז יש לנו כמה בוגרים שהם כבר חלק מהקהילה של הכוורת, ואנחנו מדהים. נמשיך לשלוח אליכם אנשים.
מדהים.
כל עוד את מסכימה, אבל עם האמירה של פולה, שבעצם יש יתרון, ואני אעשה גילוי נאות ואני אגיד שאני לחלוטין חושבת שיש יתרון, ליזמים שמגיעים מתוך קהילה מסוימת בטיפול, בצרכים של אותה קהילה, בניגוד להרבה ממה שאנחנו רואים, גם בארץ, אבל גם בעיקר בעולם, ועבודה של שווקים מתפתחים, שהיזמים הם מקהילה מאוד 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 פריבילגית, והקהל יעד הוא מקהילה מאוד 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 מוחלשת.
אני אגיד שזו אחת הסיבות המשמעותיות שעשינו בגללן שיפט, בגלל ההבנה שאנחנו לא יכולים לקבוע לקהילה מה טוב בשבילה, אנחנו לא יכולים לקבוע לקהילה מה הצרכים שלה או מה הבעיות שלה. וברגע שאנחנו בתור פרזנטנס, בתור, אוקיי, שנייה, מנקודת מבט של הארגון, כשאנחנו מגיעים לעבוד במקום חדש, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לגייס מישהו מקומי. אני יפואית, נכנסתי לפרזנטנס בתור רכזת של תוכנית Made in Jaffa, בגלל שחיפשו מישהו יפואי שידע לתת את המענה או לתת את הצרכים שעליהם צריך לתת מענה. וכשאנחנו מדברים עם יזמים, היזמים שמגיעים אלינו רוצים לפתור בעיה פרטית שלהם, בעיה אישית. יש לנו יזמת שהיא גרושה ושבנתה תוכנית לנשים גרושות מהחברה הערבית. אין מישהו שמבין יותר טוב ממנה מה היא עברה ומה נשים בחברה הערבית עוברות בתהליך הגירושים. כלומר, היא יכלה לתת מענה שהוא רחב, חכם, שיש בו איזושהי מורכבות שאני באופן אישי לעולם לא הייתי יכולה להבין, למרות שאני אישה ולמרות שאני ערבייה. יש הרבה מקומות או הרבה פתרונות שאנחנו לעולם לא היינו חושבים עליהם, מנקודת מבטנו שהיא חיצונית. אז לגמרי, לגמרי מסכימה עם זה.
מה שקורה הרבה פעמים עם היזמים האלה, שמכירים כל כך טוב את הסוגיה, זה שאין ספק שהם באמת עם הרעיון שלהם, יוכלו אולי לעשות אימפקט משמעותי באוכלוסייה שהם רוצים, אבל הם לא תמיד בכלל יודעים איך זה יהיה במודל בר קיימה, באיזה
נכון,
מודל עסקי.
ובדיוק בשביל זה אנחנו נכנסים לתמונה, בדיוק בגלל זה יש את התוכניות שלנו, שלכם, שנותנים בדיוק. להם את הכלים, שמחברים יזמת חברתית לביזנס מודל קנבס, כאילו מה לה ול-BMC. ולתת להם את הכלים כדי להסתכל על זה בגדול, להסתכל על זה בתור משהו שצריך לבנות, משהו שצריך להכניס כסף, משהו שצריך להוציא כסף, כלומר, את כל הדברים האלה שמבחינתה היא רק רוצה לעשות מעגלי נשים כל היום, ולדבר איתן ולעזור להן ולתת להם את הכלים. השנייה בואי תחשבי בגדול ו...
אני חייב להוסיף לזה משהו, תראו, הרבה מהיזמים והיזמות שלנו מגיעים מסיפור אישי, וממש מהקהילה שאותה הם רוצים לשרת, ואני גם חושב שיש בזה יתרון, צריך גם לשים לב שלא מתאהבים יותר מדי ברעיון, כי לא תמיד מה שחושבים בהתחלה זה מה שאפשר אחר כך לפתח בגלל צורכי השוק. לאחרונה יש לי מין מחשבה כזאת שאם נרצה לרגע להיות דיכוטומיים, אז בעולם האימפקט הטכנולוגי יש יזמים עסקיים קלאסיים שהתאהבו ברעיון הזה, להשתמש בידע הטכנולוגי שלהם, ביכולת להקים עסק ולהרוויח כדי לפתור איזושהי בעיה, ומנגד יש הרבה מאוד יזמים ויזמות שאני חושב שלפני 10 שנים, 7 שנים, היו פותחים עמותה כדי לנהל את הפעילות הזאת, והם מבינים היום שאפשר לפתוח חברת סטארט-אפ, להתמקד במוצר ודרכו לעשות את מה שהם רוצים לעשות.
לגמרי.
שוב, אנחנו דיכוטומיק, יש הרבה מאוד, יש פה ספקטרום, אבל דווקא אלה שבאים מהשדה החברתי, ורוצים לעשות את זה בצורה של סטארט-אפ, צריכים לקבל יותר כלים. ואולי ייקח להם קצת יותר זמן לפרוץ, והם צריכים את האקסלרטורים האלה, אולי גם אלה שבאים מהעולם העסקי, כדי להבין בכלל מה זה אימפקט, ואיך מודדים, ולמה הם נכנסים לזירה הזאת, אבל המפגש ביניהם הוא מרתק, חייב לומר, ואני אישית מאמין ביזמים האלה שבאים יותר מהקוטב החברתי, אני לא חושב שהם פחות טובים, לצערי אני שומע משקיעים ומשקיעות שאומרים את זה, הם לא בהכרח פחות טובים, יכול לקחת להם קצת יותר זמן לבנות חברת הסטארט-אפ שלהם, כמו שמכירים בהשוואה לחברות סטארט-אפ אחרות, רגילות במרכאות, אבל אנחנו נמצאים ככה מאוד מאמינים בהם.
אז נגעת קצת ונקרא לזה מקרו-טרנד, אוקיי? איזושהי הסתכלות יותר רחבה על השדה, ואני רוצה ככה לפתוח לנו שאלה לדיון על אם אתם צריכים לבחור מקרו-טרנד עתידי אחד, שעכשיו אתם רואים בשדה שלנו, ונהיה אפילו יותר ספציפית מאיזה מקרו-טרנד תיאורטי, ואני אשאל מה השאלה שאתם קמים איתה בבוקר שמטרידה אתכם, ואתם חושבים שהיא שאלת עתיד עבור התעשייה שלנו.
אני תמיד שואל את עצמי במה אנחנו נבדלים. כי המילה אימפקט זוכה להרבה מאוד משמעויות, וגם אימפקט טכנולוגי עדיין זאת הגדרה יחסית רחבה. אני שואל את עצמי, האם אנחנו ממשיכים לקבל מיזמים חברתיים במגוון תחומים, או שאנחנו מתמקצעים? האם נכון לכלול תחת כותרת של אימפקט טכנולוגי ורטיקליים מסוימים, שאני קורא לזה אימפקט by definition, שהרבה יותר קל להסביר למה הם אימפקט, כמו למשל בריאות וסביבה. אנחנו אגב במחזור השביעי של התוכנית, שיפתח באוקטובר 2021, כן הולכים קצת לכיוון הזה, אבל לא תמיד בלב שלם, כי אולי לא צריך לרדת יותר מדי. נקודות שתיים, ואני חושב שזה מתקשר לנקודה הראשונה, כשאנחנו מתעקשים על מדידת אימפקט, וזה הרבה פעמים עושה את ההבדל, בין מה הוא מיזם אימפקט למה הוא לא, אני מאמין וגם מחכה ליותר כלים טכנולוגיים, שיאפשרו, ליזמי ויזמות אימפקט, למדוד את האימפקט שלהם לאורך זמן, וזה דאטה שיכול לצאת מתוך המוצר, או מתוך רעיונות של לקוחות, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להנגיש את הסיפור הזה של מדידה, כי זה יאפשר ליותר אנשים להיכנס. אני חושב שבישראל, אגב, אנחנו לא טולרנטים כלפי הנושא של מדידה, אנחנו חסרי סבלנות, אנחנו מאוד אינטואיטיביים, ויש איזשהו שיפט, עכשיו בגדול, השיפט שלנו צריך להיות לכיוון הזה, בתקווה עם עזרים טכנולוגיים, שעוזרים לנו לעשות את זה ביתר קלות.
אז מה שמטריד אותי כשאני קמה בבוקר, זה שבאמת אנחנו כבר עברנו כמה שנים של תוכניות היצע בכברת, הצלחנו לייצר מספר הצלחות, אנחנו גם מחייבים אותם בתהליך של מדידה והערכה, זאת אומרת בסוף הפיילוט הם יכולים ממש להראות את האימפקט והאפקטיביות של מה שהם עשו. יכול להיות גם שהם לא עשו ולכן המיזם יסגר ולא ימשיכו להיות כל כך מושקעים בו, אבל אלו שכן הצליחו, השאלה היא באמת איך מטמיעים את זה, כמו שצריך, בתוך פיתוח השירותים. וזה באמת אתגר, גם כי יש הרבה מאוד סוגיות בירוקרטיות, מאתגרות, של לייצר התקשרויות עם משרדי ממשלה, עם מוסדות ציבוריים וכן הלאה, בעיקר לחברות בעם, אגב, שהם מאוד מאוד מתקשים בהתקשרויות לעומת עמותה. וגם אני כאילו חושבת באמת על איך אנחנו יכולים לייצר כמה שיותר אינטראקציות כדי להכיר את החדשנות הזו לכל האנשים במשרדים השונים ואנשים שמחפשים בעצם היום פתרונות ולא יודעים שאולי יש זירה כזאת שנקראת יזמות חברתית וכמה שיותר למצוא את המשותף בין שני המעגלים האלה. זה באמת ככה מאוד, אני רואה את היזמים שהשקיעו כבר שנתיים, שלוש, ארבע במיזם, כבר יש תוצאות, כבר אפילו יש לקוחות ראשונים והכל, ואפילו המשרדים כבר חושבים שזה סופר רלוונטי, ואז בשיח של ההתקשרות, זה יכול להימשך אפילו שנה שלמה, עד שזה יגיע לכדי פיילוט מאוד משמעותי, והתקשרות שהיא ברת קיימה. זאת אומרת, המיזם לא יכול לרוץ פה על ריק, אז זה צריך להיות גם העולם של הביזנס שמשקיע במיזמי אימפקט האלו, או בפילנטרופיה שמשקיעה בעמותות הללו עם המודלים, וגם מצד שני, תקצוב משרדי ממשלתי לנושאים הללו.
אני אגיד שאני חושבת שהמילה שעכשיו מדברים עליה, או כאילו הדבר שרוצים לייצר זה סוסטיינביליות, בכל מיני תחומים, ואני חושבת שאימפקט זה אחד התחומים שהכי קל לומר בהם סוסטיינביליות. אפשר גם ליישם את המילה הזו על כל מיני דברים. אחד הדברים שאני חושבת עליהם כל הזמן, זה איך לא צריך אותנו יותר? איך לא צריך יותר ארגוני אימפקט? איך לא צריך יותר ארגונים שצריכים לתת את המענה בשביל היזמים? איך מייצרים איזושהי מערכת שפועלת, או איזושהי מערכת אוטומטית, או מקום, או קהילה שהיא מספיק סוסטיינבילית, שלא יצטרכו אותנו יותר, באמת, באמת. כלומר, בסופו של דבר, החלום של present tense, החלום שלנו, זה שבעוד 10 שנים, בעוד 15 שנים, אנחנו נסגר, כי אין יותר אנשים שצריכים להנגיש, שצריך להנגיש להם יזמות. כולם יודעים מה זה, כולם יודעים איך להתנהל בתוך העולם הזה. אני חושבת שזה משהו שכל העולם צריך לשאול את עצמו, למה צריך אותנו?
אגב, זו תפיסה שגם אנחנו מאוד מחדדים אצלנו בכוורת, מהאב, מרכז שהוא חממה, למקום שהוא מרכז יזמות וחדשנות, שגם נותן יותר כלים ומפיץ. גם אם אתה לא נכנס לתוכניות שלנו, איך אנחנו באים, מפתחים ידע, מנגישים אותו בקליק, לכל מי שכותב בגוגל היום, יזמות חברתית, או how to להקים את המיזם שלי, ואנחנו מאוד מקווים שנצליח לפתח את זה, יחד גם עם המנהל החדש שלנו, שעשה את כל המהפכה הדיגיטלית בעיריית תל אביב, ויסד את הדיגיטל, אז אנחנו מאוד אופטימיים שאולי, בעוד כמה שנים, באמת יהיה איזשהו שיפט יותר כלים, לאותם יזמים, ויזמיות.
אני חושבת שבכללי זה אקוסיסטם מעניין, במובן הזה שאני מאוד מסכימה עם חולות שההצלחה של כל אחד מאיתנו, זה כמה שיותר מהר שנייתר את עצמנו, ושהבעיות החברתיות שאנחנו מתמודדים איתן, בין אם זה במקרו ובין אם זה במיקרו, יתממשו. ובנימה אופטימית זאת של לייתר אותנו, אני אשמח שנעשה סבב בזק. סבב בזק זה שאלות קצרות עם תשובות קצרות, נלך לפי הסדר שבו אתם יושבים, נתחיל עמכם.
מרגש השעשועון הזה.
נכון, שעשועון אימפקט.
לא ליפול ולהגיד שאני לא מבין בכלכלה, ואז יום אחד אני אהיה שר אוצר.
מעולה.
תראה.
או שר חוץ.
השאלות יהיו יותר אישיות, נקרא לזה ככה. מה הספר, פודקאסט או סרט שאתה ממליץ עליו בתחום הזה, למי שמתעניין באימפקט או אימפקט טק או...
זה קל, זה במקרה על השולחן שלך עכשיו, אלינה, אבל זה הספר של סרונלד כהן על אימפקט.
אנחנו מראיינים אותו באחת העונות שלנו ולכן הוא פה. ככה איתנו ביום יום הספר.
מרתק.
האמת היא שאני ממש אוהבת פודקאסט סופר ישן של הכל על יזמות חברתית. אני חושבת שזה היה של... אופר ו... וואי, אני לא זוכרת את השמות, סליחה. נקרא הכל על התוכנית, הכל על יזמות חברתית, מערך מלא אנשים ויזמים חברתיים, מביא הרבה מאוד מודלים, פותח את הראש כאילו לאנשים שכזה מחפשים רעיונות אפילו, או הבנה בתחום. מאוד מעניין.
אני מנצלת את זה כדי לפרסם את הפודקאסט שלי, שעומד לצאת בקרוב. ובערבית, אז כן, חבר'ה דוברי ערבית שמעוניינים לשמוע יותר על העולם ההייטק והאימפקט והסטארט-אפים, קוראים לזה סיר-טק, שבערבית אומר הסיפור שלך, אבל זה גם טק.
מאוד מגניב.
מדהים, מברוק.
שוקרן.
נכון שכולנו אוהבים את הילדים שלנו באותה מידה, ובכל זאת, תיתנו לנו דוגמה למיזם או ארגון שצמח אצלכם, שאתם רוצים לפרגן לו מאוד.
במחזור האחרון, השישי בעצם, של 8200 אימפקט, בין שלל המיזמים הנהדרים, השתתף הסטארט-אפ סייפ-אפ, שבעצם יוצר רשת של שומרות, ומאפשר לנשים שמרגישות לא בטוחות במרחב הציבורי, לקבל איזשהו מענה, בין אם זה דרך האפליקציה, או אפילו הזמנה של מישהי שתלווה את אותה משתמשת. אם דיברתי קודם על כאלה שפעם היו אולי מקימות עמותה, אז זה מקרה קלאסי, אולי לפני 10 שנים הייתה קמה איזושהי עמותה כזאת, שעוסקת בביטחון של נשים במרחב הציבורי, ופה הפעם היזמת יצרה מוצר, שיותר ויותר יוזריות נכנסות אליו בצורה אורגנית, והצמיחה שם היא מדהימה, הם כבר מעל 20 עובדים ועובדות, וזה גם מקרה מדהים לראות איך חברת סטארט-אפ, שהיא סטארט-אפ של אימפקט טכנולוגי, יכולה לגייס כסף, יכולה לצמוח, יכולה לחשוב על חדירה לשווקים אחרים מעבר לים. כל זה אחרי שהתחילה פה, עם רעיון שבבסיסו מענה לצורך חברתי סופר 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 חשוב.
אני אתן דוגמה לעמותה. שיש לה כלי טכנולוגי שבעצם מסייע לייעל את כל המערך של משלוחי מזון לנזקקים. זה נקרא דונייטית. בחור מקסים 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 שהיה מתנדב בכל מיני ארגוני חסד. היה מעמיס ארגזים לאוטו שלו, דופק בדלת של הנזקק והולך. פתאום מולו הגיע שליח של שופרסל, והוא אומר, רגע, למה שלא נייעל את השיטה? למה? והוא גם בחור דתי, אז הוא אומר, קודם כל שזה יהיה באמת נתינה בסתר, כדי שלא יראו שארגזים עם לוגויים שזה משפחה נזקקת בבניין. ודבר שני, למה שאני לא אתן להם במקום פסטה ואורז, אני אתן להם אוף ויוגורט ומוצרים טריים לביטחון תזונתי. ככה הם הקימו את דונייטית, הם עבדו בהתחלה עם לקוחות פרטיים, שמישהו יכול לתרום למשפחה מסוימת סל מזון לחג וכן הלאה. כשהם נכנסו לכוורת, עשינו איתם איזושהי תהליך עבודה, והסברנו להם, תקשיבו, יש בכל רשות מקומית אקפי רווחה ששולחים גם סלי מזון, יש המון ארגונים שהעשייה וה-DNA שלהם הוא לא משלוחי מזון, אבל בחגים יש להם כל מיני באמת צרכים שהם עושים את המהלכים האלה, ובמקום שהם יבואו ויקימו בעצמם מרלוגים, או יבואו וינסו כאילו להבין איך הם מגייסים, מתנדבים, עושים איזה קמחא דפסחא ומקוששים מוצרים. בואו תיתנו בתוך המוצר שלכם, תפתחו פלטפורמה טכנולוגית שנותנת לכל משתמש מתוך ארגון לבוא ולראות את רשימת המשפחות שלו. אני עכשיו לצורך העניין עיריית תל אביב, ואני רוצה לשלוח לאלף משפחות סל מזון. אני עובדת הסוציאלית ברשות, אני אבוא, אני אכנס, אני אזין את כל הסל תקציב שיש לי, ואני אראה מה הסל הכי משתלם. בעצם דונייטית התממשקו באופן מלא עם ה-IT של שופרסל, הם עושים את זה היום גם עם רמי לוי, גם כדי שסל המזון הטרי, ושישלח בצורה אנונימית, בצורה מכבדת, יהיה הסל הכי זול. ואז זה בעצם מייצר פה גם בעצם התייעלות טכנולוגית, אבל גם התייעלות של המחיר עצמו, ומה שכאילו מאוד מרגש בסיפור הזה, זה שזה יכול להיות בפריסה ארצית מלאה, והיום בשלבים של להטמיע את זה מול ארגונים, אז אני מפרגנת וגם קוראת פה לארגונים ורשויות מקומיות שרוצים לעשות משהו עבור האוכלוסייה במשלוחי המזון, תדעו שדונייטית יכולה לייעל את המהלך הזה, המשפחה מקבלת אס-אמס לנייד, היא רואה ממש את כל השרשרת, כמו שעושים בעצם במשלוחים של שופרסל ורמי לוי וכאלה אחרים, מתאמים איתם את מועד ההגעה לבית, מאוד מכבד, ואף אחד לא יוצא נבוך מהסיפור הזה שאני נזקק, בטח בעידן של אחרי הקורונה, שאולי יהיו עדיין אנשים שלא נעים להם להודות, אבל הם במצב לא כל כך טוב כלכלית.
אוקיי, אז אני אספר על סטארט-אפ שנמצא עכשיו, מתחיל לייצר קשרים עם רשות החדשנות, של יזם שקוראים לו פיטר סמאן, סלמן, סליחה, שבעצם פיתח, הוא דוקטור בביוכימיה, פיתח ג'ל שמרפא סרטן, במקום שמחליף כימותרפיה. זה כל מה שאני יכולה לומר על זה, אבל זה מדהים, וזה הולך לשנות את העולם.
וואו, זה
כן.
סמרמורת.
ממש.
בתור מישהי שבמשפחה שלה קיים רקע מהסוג הזה,
אז בנימה אופטימית נקרא לזה זו, אני אשאל אתכם את השאלה האחרונה, אנחנו שואלים אותה את כל המרואיינים והמרואיינות, ואני מקווה שתענו בכנות. מה ההרגל הכי פחות סביבתי חברתי שלכם?
באופן אישי, כבני אדם?
אישי לחלוטין.
מגבונים של הילדה. אני חזקה מדי במגבונים עם הילדה שלי.
מגבונים? לגמרי, אבל לא עם הילדה. אני מנקה בהם את הבית.
וואי, אני לא מקורי, נייר מגבת, כן, כל מיני מנקית עובד נייר מגבת.
טוב, אז כנראה שיש פה היקף מאוד רחב של שימוש של מגבונים ש...
חברים, אנחנו נקרא לכם להשתמש פחות במגבונים, אבל אנחנו בנימה זו נודה מאוד לאורחים שלנו, לפולה ברקן, מנהלת פיתוח מיזמים בכוורת, לחולוד היוטי, מנכלית משותפת של פרזנטנט, ולכן שמילו מעמותת בוגרים של 8200 אימפאק, תודה ומיוחדת לעידן מגדיש המפיק, לרות מואטי עוזרת ההפקה, לאופיר גל עורך הסאונד, לאביתר אלעד על הפתיח והשיווק. לא יכולנו להקליט את התוכנית ללא תמיכתה של קרן אדמונד דה רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. אתם מוזמנים ומוזמנות להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד דה רוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר לקרוא גם חומרים מעניינים ולשלוח לנו שאלות ובקשות. אנא דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים בה אתם משתמשים, כדי שעוד מאזינים ומאזינות יוכלו לגלות אותנו. נשתמע בפרק הבא של דאבל אימפקט.